הנושא של השיחה, או השם של השיחה, זה איזה מדיטציה אנחנו מתרגלים, מדיטציה של מלחמה או מדיטציה של שלום. אני חושב שברור לכולנו שאנחנו באים כדי למצוא דרך להיות בשלום עם עצמנו ועם העולם. כל אחד מבין את זה קצת בצורה אחרת, ומטרות והשאיפות והמוטיבציות שמביאות אותנו לפה הן כמובן שונות, אבל אפשר להגיד שמשותף לרובנו הרצון לעשות יותר שלום בתוכנו ומחוץ לנו. ויחד עם זאת, אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם נאבקים על כרית המדיטציה, או בתוך הריטריט. ולפעמים המאבקים האלה נראים ממש כמו מלחמה. ועל זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להתחיל בסיפור שהבודה סיפר, ממש לימד את תלמידיו בסיטואציה של שיחת דרמה. והסיפור הוא על השד שניזון מכעס. והבודה מספר שהיה פעם מלך חכם שמלך באיזו ממלכה, ויום אחד המלך החליט לצאת מהארמון ולעשות טיול ברחבי הממלכה, לראות את ממלכתו, את נתיניו. אז הוא יוצא לו בבוקר, הולך לו לדרכו, ולהפתעתם הרבה של השומרים של הארמון, לא עובר זמן קצר מאז שהמלך יוצא, ואיזה שד קטן וחצוף מתגנב לו מהשער הראשי, מהדלת הראשית, ונכנס לתוך הארמון, ובלי שום רגשות אשמה, הולך ונכנס לארמון ולחדר של המלך, ומטפס ומתיישב על הכיסא, על כס המלכות. והשומרים נזעקים, ואיזה מין, איך זה יכול להיות? מה זה הדבר הזה? הם רצים אל השד הקטן הזה וצועקים עליו. חוצפן שכמוך, איך אתה מעיז להיכנס לארמון המלך, לשבת על כיסא המלך? איך אתה לא מתבייש? צא מפה מהר, חתיכת שד קטן ומכוער שכמוך. והשד מסתכל עליהם, וכל פעם שהם ככה מקללים אותו ומאיימים עליו, הוא מתנפח יותר ונהיה גדול יותר ומכוער יותר ומסריח יותר. ושהשומרים לא מצליחים, הם קוראים לחיילים, חיילים חמושים, וחיילים עוד יותר מוציאים את החרבות ומאיימים עליו, אנחנו נדקור אותך, אנחנו נהרוג אותך, מי אתה, חתיכת ממזר, שד, מכוער, מסריח, מגעיל, צא מפה מיד. והשד עם כל כללה ועם כל גידוף ועם כל איום נהיה גדול יותר ושמן יותר ומכוער יותר ומסריח יותר. וכשזה לא עוזר, מגיעים הקצינים הגדולים, מפקדי הצבא, והם עוד יותר איומים, מאיימים לשלוח את כל הגדודים שלהם ולראות עליו ולשרוף אותו. והשד עם כל כללה מתנפח ומתנפח, והם עובדי עצות, הוא נהיה כבר, הוא כל כך גדול וכל כך מסריח, הוא כבר ממלא את כל החלל, יושב על כיסא של המלך, ממלא את כל החלל של החדר של המלך. ומגיע אחר הצהריים, מיואשים כולם, והמלך חוזר מהסיור, והוא מגיע לארמון, ואז הוא נכנס, ורצים ומספרים לו בזוועה מה קורה פה, והוא אומר, השד הגיע לביקור, תראו לי אותו. לוקחים אותו לארמונו, לחדרו, והמלך נכנס, הוא אומר, שד יקר, מזמן לא ביקרת אותי, האם תקלו בך טוב? האם נתנו לך לשתות? האם נתנו לך לאכול? האם הציעו לך אמבטיה לרחצה? וככה המלך מדבר אל השד, והפלא ופלא, ככל שהמלך מתייחס ככה אל השד, השד מצטמק, קטן נהיה גדול יותר, גדול פחות, נפוח פחות, מסריח פחות, מכוער פחות. בקיצור, המלך לימד את השומרים שלו, את החיילים שלו, את המפקדים שלו, איך מארחים שדים. ואמר להם, קחו אותו לחדר, תציעו לו את התה הכי טוב. יש לנו המון סוגים של תה, יש לנו הרבה סוגים של רחצה, הרבה סוגים של סבונים, הרבה סוגים של ארומות ושל בשמים, תערכו אותו כמו שצריך. כך עושים החיילים והמפקדים, ו-in no time, כמו שאומרים, לא עובר זמן רב, והשד קטן וקטן, ובאיזשהו שלב הוא מצטמק לגמרי ונעלם, מתנדף מהארמון. והמסר של הבודה בסיפור הזה הוא איך אנחנו יכולים לארח ולפגוש את הקשיים בחיים שלנו. האם אנחנו יוצאים למלחמה בהם, ומה קורה כשאנחנו יוצאים למלחמה בהם, ומה קורה כשאנחנו יודעים לארח אותם. וכך הבודה ממשיך ואומר, בעצם מה שנתתי לכם כרגע זה הנחיות מדיטציה. איך לתרגל עם שדים. אז איך אנחנו מתרגלים עם שדים שמופיעים לנו בתודעה, בגוף, בלב, במהלך התרגול? מה אנחנו עושים כשמופיע כאב בגוף? איך אנחנו מתייחסים אל הגוף שלנו בכאב? במה האם ובמה אנחנו נלחמים כשהגוף מספר לנו שכואב לנו? האם אנחנו נלחמים בגוף? האם אנחנו נלחמים בכאב? והאם המלחמות האלה מביאות לתוצאה הרצויה? אפשר גם לראות את זה, את הגוף, את המלחמה שלנו, גם במקרים של מחלות. קורה שאנחנו חולים. האם יש כאן מישהו באולם הזה שלא חלה אף פעם? מחלה זה טבעי. מחלה זה דבר נורמלי. כולנו פרי חולי. אין אף אחד מאיתנו שלא מועד במחלה ושלא חולה פעם כזאת או פעם אחרת. אבל איך אנחנו מתייחסים לעצמנו ואל הגוף ואל המחלה כאשר אנחנו חולים? זה נראה לנו טרגדיה ואסון, ואנחנו מרגישים שהגוף בוגד בנו ושזה לא יכול להיות ככה, ומה פתאום עשיתי את זה לעצמי, ומה פתאום המחלה הרשתה לעצמה. אנחנו יוצאים הרבה פעמים למלחמה. ואיך זה מרגיש? האם המלחמות שאנחנו מנהלים כנגד עצמנו, כנגד הגוף, כנגד המחלה, האם הן מיטיבות איתנו, או אולי דווקא מחריפות את הקושי? אז אפשר להסתכל על מחלה כמו איזה שד שניזון מכעס. ככל שאנחנו מאשימים את עצמנו יותר, ותוקפים את עצמנו, את הגוף, את הגורל שלנו, מה קורה לשד הזה של המחלה? והאם אפשר להתייחס אחרת, לארח אחרת את השד של המחלה? האם אנחנו יכולים לפגוש בהכלה, בהבנה, ובלי לתקוף את עצמנו, את הגוף או את המחלה כאשר ישנה מחלה? ישנו סיפור מאוד מרגש בעיניי, שמספר אג'אן סומדו, מי שרדה דיברה אתמול על אג'אן סומדו, ובמנזר שהוא עומד בראשו, עמד בראשו באנגליה, תרגל תקופה ארוכה נזיר אמריקאי, ובאיזשהו שלב אותו נזיר חלה במחלה די נדירה, ומחלה עם פרוגנוזה לא טובה. והוא, על פי הסיפור, הוא נאבק חודשים במחלה. בכוח הריכוז שהיה לו, ביכולת המדיטיבית שלו, ביכולת שהוא כבר פיתח במדיטציה להתמודד ולהיות עם כאבים. אבל המחלה לא הלכה לכיוון של הטבע, ומצבו החמיר והחמיר, וזה כבר נראה קשה. ואג'אן סומדו מספר שלילה אחד, ואחרי שכולם הלכו לישון, הוא הרהר באותו נזיר, ופתאום עלתה בו איזושהי הבנה וצורך דחוף ללכת לדבר איתו. הוא הלך לחדרו של הנזיר, הוא ראה אותו, במצוקתו, בכאבו, במאבקו, והוא אמר לו, אתה יודע, זה בסדר אם תמות. אנחנו נסתדר, אנחנו נעמוד בזה. אני נותן לך אישור להפסיק להיאבק ולמות. ומסתבר שאותם משפטים, אמר אותם, לא מצטט, אבל משהו בסגנון הזה, הייתה להם השפעה עמוקה על אותו נזיר. אותו נזיר הפסיק להיאבק בעצמו, במחלה, בגוף, בחיים, במוות, ומספרים שתוך בערך שבוע הוא חזר לאיתנו, המחלה נעלמה. אז דווקא ההירגעות, הקבלה, ההפסקה של המלחמה, אותה איכות של הכלה יכולה לתמוך בתהליכים של תהליכים טבעיים של הגוף, של החלמה, של ריפוי, לפעמים הרבה יותר מאשר אותם מאבקים ומלחמות שאנחנו נוטים לנהל מתוך כוונה מאוד טובה, מתוך כוונה של לחיות ולהיות בריאים. האם אנחנו יכולים במדיטציה להירגע אל תוך הכאבים, לפגוש את הכאבים, את התחושות הלא נעימות שאנחנו פוגשים במדיטציה, מבלי להילחם בהם? האם אנחנו יכולים לזהות את המלחמות שאנחנו נלחמים בישיבה, על הכרית, בגוף ובכאבים? אני לא רוצה אותך, תלך מפה, אני אעשה הכל כדי שתיעלם. משהו בנו מתקשח, משהו בנו מתכווץ בגוף ובתודעה, ותוך כמה דקות מההופעה של הכאב זה הופך לדבר, אנחנו מרגישים שאנחנו במלחמה. האם אנחנו יכולים להרפות? ואותו דבר כאשר אנחנו מנסים להתרכז. אגב, לא שמעתם כאן, אני חושב, לא שמעתם פה את ההנחיה, תתרכזו. לא זוכר שמישהו מאיתנו אמר את המילה הזאת, ובכל זאת, כמה מכם הרגישו היום שהם צריכים להיות מרוכזים יותר? כמה כאלה הרגישו שהם צריכים להיות מרוכזים יותר? כמה בתוככם עלה ההרגשה, אני לא מרוכז, אני לא מצליח להתרכז, בוא ננסה חזק יותר. Okay? יש. אז תשימו לב מה קורה לנו כשאנחנו נותנים לעצמנו את ההנחיה, שלא לומר פקודה, ציווי, תתרכזי, תתרכז. משהו בתוכנו מתכווץ, משהו בתוכנו נדרך, ואנחנו מנסים חזק יותר, ובעצם ריכוז זה, שזאת לא הנחיה מדיטטיבית, כמו שאמרתי, אנחנו לא אומרים תתרכזו, אנחנו זוכרים בבית ספר שהמורים אמרו לנו, אתם לא מצליחים, אז תתרכזו, אז נראה לנו שגם פה לא מצליחים, אז בואו נתרכז. אנחנו לא מדברים על ריכוז, אנחנו מדברים על איסוף של התודעה. ולהתרכז בכוח זה סוג של סתירה פנימית, באוקסימורון. כוח הוא בדיוק ההפך של שקט, ואנחנו בריכוז, אם שיש תופעה כזאת שהתודעה אסופה יותר, אסופה יחד עם עצמה, עם האובייקט, אז התוצאה היא שקט. ואנחנו כולנו מייחדים לשקט, אבל תשימו לב איך אנחנו מבלי משים נלחמים כדי להשיג שקט. האם אפשר דרך מלחמה להשיג שקט? אני זוכר את השנים, יד הלב, שנים שבשבילי הקרית הייתה מלחמה כדי להתרכז. כמה ניסיתי בכוח להתרכז, להתרכז ולהתרכז, ועוד יותר חזק ועוד יותר חד נקודתי. ואחרי לא מעט שנים, התוצאה הייתה מפח נפש גדול. היו תופעות של ריכוז, אבל זה היה ריכוז מאוד שברירי, ריכוז שהושג על ידי כוח, על ידי מאמץ, על ידי מלחמה. והתוצאה הייתה הרבה כאב ראש ותחושת חוסר אונים. והיה ברור, היה לי ברור שמשהו לא ברור, לא נכון בתרגול שלי. ועשיתי אחורה פנה ושיניתי כיוון והתחלתי מההתחלה. ככה שאם יש לי איזה תקווה היום, זה אולי לחסוך לכם כמה שנים מיותרות של מלחמות על הכרית. אז תשימו לב שאנחנו לא מתייחסים, שאתם לא מתייחסים לריכוז כאיזה סוג של לברוח מהמחשבות, לברוח מהרעש, כי אז אנחנו בעצם מתרגלים סוג של הדחקה או סוג של הימנעות, ומדיטציה זה בדיוק ההפך מהדחקה וסוג של הימנעות. נדבר על זה יותר כשאני אדבר על מדיטציה של שלום. לפעמים אנחנו נאבקים במחשבות. כמה מתוככם היום הייתה לכם את החוויה שהמחשבות ממש מפריעות לתרגל ואני צריך לסלק ולהיפטר מהמחשבות? אוקיי. אז תשימו לב מה קורה. מופיע גל כלום של מחשבה, רעיון שמופיע. הולף לו בתודעה, מופיע מעצמו וגם הולך מעצמו, אבל מכיוון שהסיפור שמה בפנים לא מתאים לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מה צריך להיות, אנחנו נלחמים בו, יוצאים ונשנה את הסיפור ונחליף אותו בסיפור יותר טוב, או נתרכז יותר, או נתאמץ יותר חזק, או נכעס על עצמנו, יונתן, תפסיק לחשוב, מחשבות, תלכו לי פה. התוצאה, האם יש יותר שקט, האם יש יותר מלחמה, יותר רעש. וכמה פעמים מצאתם את עצמכם, שופטים את עצמכם, מרגישים שמשהו בי לא בסדר, אני לא מספיק מרוכז, אני לא מצליח להיפטר מהמחשבות שלי, אני לא מצליח לשבת בשקט, הגוף שלי כואב מדי, אני לא בסדר, אני לא יודע לשבת, אני לא יודע להיות בשקט, אני לא יודע לתרגל, אני לא יודע לעשות מדיטציה. כמה פעמים הרגשתם, הייתה חוויה הייתה של אני שופט את עצמי. ותשימו לב ששיפוטיות זה לא, כשאנחנו מדברים, כשאני משתמש במילה שיפוטיות, אני לא מתכוון להתבונן ולתת איזושהי התבוננות. התודעה כרגע לא שקטה, או יש הרבה מחשבות, או הגוף מאוד באי שקט, או יש הרבה תחושות לא נעימות בגוף. חוש הביקורת, היכולת שלנו לדעת מה קורה, הוא לא, זה לא שיפוטיות. שיפוטיות, ביקורת עצמית, אני מתכוון לרגע הזה שבו אנחנו לא רק מתבוננים ומבחינים שהמצב פחות בסדר ממה שהייתי רוצה להיות, אלא אנחנו מתחילים לתקוף את עצמנו, משתמשים באיזה סוג של תוקפנות, אלימות כלפי עצמנו, זה סוג של להוציא את הסכינים הפנימיות ולדקור את עצמנו. אז לא רק זה שאני לא מרוכז, אלא אני גם לא בסדר, ואני גם לא שווה, ואני גם לא יוצלח, ואני גם לא יודע להתרכז, וגם אין לי את זה, וחסר לי את זה, ויש לי יותר מדי מזה. אז כל פעם שאנחנו הופכים התבוננות אל מה קורה למתקפה, אז איבדנו את האיזון ויצאנו למלחמה. אין פה את מי לתקוף. מחשבות, האם יש את מי לתקוף? כאבים, האם יש את מי לתקוף? אי שקט בגוף, האם יש את מי לתקוף? עייפות, האם יש את מי לתקוף? שיפוטיות. אין במי להילחם, ובטח לא בחוויה עצמה. אז מול כל אלה, מהי מדיטציה של שלום? והמורה הווייטנאמי, תיך נת חן, אומר את זה בצורה מאוד יפה, הוא אומר, שלום הוא הדרך לשלום. אין הפרדה בין הדרך לשלום לבין השלום. השלום עצמו הוא הדרך לשלום. אז איך ומה זה מדיטציה מתוך גישה של שלום? וזה בעצם גישה, תרגול, הוויה מתוך ידידותיות עמוקה, אמפתיה עמוקה לעצמנו ולמה שאנחנו פוגשים. היכולת שלנו להיות בתשומת לב, במודעות, מפגש ישיר עם מה שקורה, מבלי לתקוף את מה שקורה על כך שהוא קורה, לא כפי שהאג'נדה שלי רוצה שהוא יקרה. עד כמה אנחנו יכולים להיות בידידותיות, גם עם הנעים וגם עם הלא נעים, גם עם הרצוי וגם עם הלא רצוי. לשים לב זה לא אומר להילחם במה שלא רצינו, או במה שלא ציפינו, או במה שלא נעים לנו. לשים לב, ומולי היום לימד אותי מילה חדשה, kindfulness, מאוד אהבתי, לא שמעתי לפני כן, אותה יכולת להיות ער ולשים לב מתוך עדינות, מתוך אכפתיות. אחד ההגדרות או התיאורים היפים ביותר של מהי הערה בעיניי, מאסטר זן יפני, לפני כמה וכמה מאות שנים, דוגן, אמר, הערה היא להיות אינטימי עם כל הדברים. היכולת להיות באינטימיות עם כל הדברים, בשביל דוגן, זוהי הערה. זאת החוויה, הערה. עד כמה אנחנו יכולים להיות באינטימיות, באמפתיות, גם עם מה שציפינו וגם עם מה שלא ציפינו, מבלי לצאת אל תוך העולם כנגד עצמנו ולהתחיל לעשות הפרד ומשול, זה אני רוצה, תביא עוד, זה אני לא רוצה, תלך. זאת התניה כל כך עמוקה שמפעילה אותנו, שהיא זאת שיוצרת את המלחמה, את החוויה שאנחנו מלחמים, אותה נטייה להפריד, לייצר הפרדה בתוך עולם התופעות, לנכס אלינו את מה שנעים, את מה ששקט, את מה שטוב, ולהדוף, לדחוף ולסלק את מה שלא נעים. אז נזכור את מה שבודה אמר, ששלום זה לעשות, זה להיות בשלום עם כל השדים החיצוניים והפנימיים, אותה הנחיה של לפגוש בידידותיות את השדים הפנימיים. והבודה לימד, ונדמה לי שרדה דיברה על זה קצת אתמול, את הדרך שלו כשהוא לימד איך אפשר לחיות ללא סבל. הוא אומר, החלק הראשון, הצעד הראשון, או הפן הראשון של ההתעוררות, הוא להכיר את הסבל ולפגוש אותו ולהבין אותו. הסבל מופיע בחיים. אנחנו, אף אחד מאיתנו מאיתנו לא חובב סבל ולא... אבל האם אנחנו מוכנים לפגוש אותו? והבודה לא דיבר על להילחם בסבל. הוא לא אמר, סבל יש להילחם. הוא אמר, את הסבל יש לפגוש ולהבין. אז זה כבר מראה לנו שאנחנו פוגשים מתוך רצון לפגוש ולהבין. וכשאנחנו יכולים לפגוש ולהבין מבלי להדחיק, מבלי להילחם, מבלי להתעלם, מבלי לייצר קונפליקט עם מה שנראה לנו כסבל, אנחנו יכולים להתעניין באיזה אספקט בנו, בתוכנו, אחראי לחוויה של הסבל. מהו המקור לסבל? מהי הסיבה שברגע זה החוויה של הסבל? והבודה אמר, תבדקו, תתרגלו, תשימו לב שבבסיס כל חוויה של סבל ישנה האחזות. האחזות זו אותה תנועה שרוצה שדברים יהיו כפי שאני רוצה ולא כפי שהם. ואנחנו נאחזים בתופעות או על ידי החזקה, ואנחנו נאחזים, מחזיקים, מתכווצים כלפי מה שנעים, כל מה שנראה לנו נעים, בין אם זה גופני, מנטלי, רגשי, אם זה נעים, התודעה לא ערה, מתכווצת ורוצה את זה, רוצה להימשך לזה, להחזיק את זה, לאחוז בזה, ויש שם את המלחמה כי אנחנו נאחזים בזה, לא מוכנים להרפות. והדרך השנייה שאנחנו נאחזים זה בכל מה שנחווה כלא נעים, מסריח, מגעיל, דוחה, מפחיד, כואב, אנחנו נאחזים בזה על זה שאנחנו דוחים אותו. ופעולת הדחייה יכולה להיות מאוד עדינה, זה איכסה כזאת, כזה, וזה יכול להיות התנגדות וכעס ושיפוטיות ומלחמה. אז אלה התנועות של היחזות, התנועה של ההתכווצות סביב הנעים והדחייה של הלא נעים. אתמול, אני לא אכנס לזה שוב, אבל רדה דיברה על ההתכווצות המנטלית סביב רעיון האני. זה סוג עמוק ביותר של אחיזה, אני ושלי. כל מה שאני ושלי, תשימו לב שיש איזו התכווצות סביבה. וכל מה שלא אני ולא שלי, הוא לא אני ולא שלי, ואני מחזיק חזק את כל מה שאני ושלי. אז הבודה אמר, כל פעם שיש סבל, תבינו אותו, תיפתחו אליו ותזהו באיזה צורה אתם נאחזים בו. והדרך לסיים את אותו סבל הוא על ידי הרפייה של אותה היחזות. הוויתור, הנטישה של אותה היחזות. וזה מה שמדהים בדרך הזאת, שהיא לא תיאורטית, זה לא איזה רעיון, נוסחה מתמטית שצריך להבין אותה ולדקלם אותה, אלא התנסותית לגמרי. זה משהו שאנחנו יכולים להביא עוד ועוד, וזה התכלית של המדיטציה, לראות איך זה קורה בכל רגע מדיטציה. כאשר משהו לא נעים, איזה התכווצות ואיזה דחייה, כמה אנחנו נאבקים בכאב הלא נעים, שופטים את עצמנו, מרגישים אשמים, מרגישים לא בסדר. לפעמים זה ממש פיזי. היום היה לי כאב ראש בשעות שישבתי בחדר וחשבתי על השיחה, עדיין אני מרגיש שזה פה. כששכבתי במיטה והרגשתי את הכאב ראש הזה, ושאלתי את עצמי, יונתן, האם אתה נלחם במשהו? ובאותו רגע, משהו שמרפא. ומה שלא הייתי מודע לו עוד אז, זה כמה לא נעים הזה, היה התנגדות שהייתה ממש פיזית, מנטלית, אלא לא מתאים עכשיו כאב ראש. אתה הולך לשוחח לפני אנשים, כדאי שתהיה צלול, כדאי שאתה יודע מה אתה מדבר. והיה נורא חי, פשוט לראות שכשהייתי לגמרי עם הכאב ראש הזה, ולא תקפתי, ופשוט שאלתי את עצמי, יונתן, במה אתה נאחז כרגע? פלק. משהו שם השתחרר. אז התמצית של הדרך שלנו, של התרגול שלנו, זה לייצר הרגלים חדשים בתודעה, בתפיסה, בהתנהגות, שמוכנים לפגוש עוד ועוד את התופעות כפי שהן, מבלי להיכנס להרגלים האוטומטיים של לאחוז או להתנגד. האם זה אפשרי? האם זה אפשרי לראות משהו נעים, להריח משהו נעים, לחשוב על משהו נעים, לשמוע משהו נעים, לחוות גופנית תחושות נעימות, מבלי שאנחנו נאחזים בהם? לפעמים האחיזה היא נורא חזקה, יש את הרגשה של אני חייב את זה, אם לא יהיה לי את זה, אם אני לא ישקט מדיטציה, אם אני לא ימרוכז, הלך עליי, אני אבוד, אני נורא נורא. יש תלות כאותי נורא גדולה, אם לא יהיה לי את הבת זוג הזה, אם לא יהיה לי את החוויה הזאת, אם לא יהיה לי את התואר הזה, האחיזה היא נורא נורא ברורה וחזקה, ולפעמים זה משהו נורא נורא עדין, שאנחנו רואים משהו, הוא נראה נעים, ומשהו בתוכנו יוצא לקראת הדבר הזה. מכירים את זה שאתם רואים משהו, ומשהו בתוכנו יוצא לקראת הדבר הזה. והאם אפשר להניח ליציאה הזאת? היציאה הזאת היא מנטלית והיא חווייתית. האם אפשר להניח אל היציאה כלפי הנעים? ומה קורה אז? כשאנחנו לא יוצאים לקראת הנעים, אנחנו יכולים לגלות שאין צורך לצאת לקראת הנעים, כי הנעים כבר כאן. אם ראינו משהו יפה, היופי הזה כבר כאן, לא צריך לצאת אליו. אם שמענו משהו יפה, משהו יפה, משהו נעים, משהו מקסים, והיכולת להרפות מהאינסטינקט הזה של לצאת אל הנעים, יכולה לגלות שזה כבר בתוכנו. שאין, זה לא שיונתן צובר חוויות ואמור לאסוף אותם ולהחזיק אותם ולנכס אותם אליו. באיזה מקום נגמר יונתן ומתחילה החוויה של הנעים? באיזה מקום נגמר יונתן ומתחיל המראה הנעים או הטעם הנעים? ההפרדה הזאת היא בתוכנו, ומתוך ההפרדה הזאת יש את היציאה לקראת. וכשאנחנו, משהו בתוכנו מרפא את היציאה, אנחנו מרגישים אחד עם החוויה, יותר מאושר ויותר מלא ויותר שלב מאשר כל יציאה החוצה שיכולים לצאת. המורה התאילנדי שלמדתי איתו תקופה מסוימת היה מאוד פיזי ופשוט, והוא אומר, מדיטציה זה להיות ככה עם הדברים. דברים מופיעים, דברים הולכים, אנחנו לא נאחזים בהם ולא דוחים אותם. לא עושים את הככה ולא עושים את הככה. ואם אתם רוצים, הנה לכם הנחיית מדיטציה. תשאלו אצלכם כשאתם יושבים מדיטציה, האם אני ככה? האם אני ככה? או האם אני ככה? והאם אפשר לחזור אל המצב הזה הפתוח. נותן לדברים לעלות, נותן להם ללכת מבלי התנועה של הפוש והפול. אז הבודה דיבר על מספר, בעצם אפשר לומר, ההצבעה של התרגול הזה היא על היכולת שלנו לאפשר לדברים להיות, לאפשר להם להופיע, לאפשר להם להיעלם. וזה בעצם סוג של הרפיה, סוג של שחרור. והבודה דיבר על כמה דרכים של שחרור. ובעצם תרצו, כל האלפי שיחות של הבודה, זה הכל אמצעים שונים, אמצעים מועילים, איך אפשר לפגוש את החוויה, והאם וממה אפשר להרפות. דיבר על נדיבות בתור תרגול עמוק של להרפות. ההרגשה שלנו בדרך כלל היא ש אם אני אתן, אז לא יהיה לי. תשימו את זה, תשימו לב על הקרית. עד כמה על הקרית אנחנו באמת נותנים את עצמנו לעצמנו, לתוך הרגע הנוכחי, מתמסרים לחוויה, או כמה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להחזיק. להחזיק. הבודה דיבר על נדיבות כאיכות משחררת, כאיכות שלא באה מתוך מסע ומתן פנימי, מתוך כך ותן. אני אתן, אז אני אקבל. עד כמה אנחנו יכולים לתת את עצמנו מבלי החשבונאי הפנימי הזה שעושה לנו חשבון, אם אני אתן, אני אקבל, אם אני אתן הרבה, אני אקבל הרבה וכו וכו. עד כמה אנחנו יכולים להיות נדיבים אל עצמנו, אל התרגול, אל העולם. שמעתי לאחרונה סיפור מאוד יפה, מאוד ריגש אותי, אני רוצה לשתף אתכם. על סטודנט אמריקאי צעיר שלמד 40, אולי יותר, 50 שנה, למד רפואה. כיוון שהלימודים היו מאוד עיקרים, הוא עבד בפרנסתו בחופשים כמוכר מדלת לדלת. האם מישהו מכם מכר פעם דברים מדלת לדלת? אחד הדברים המאתגרים, לדפוק על דלתות של אנשים שלא מחכים לך, לא רוצים אותך, ולהציע להם משהו שרוב הזמן אין להם שום מושג. למה בד ולמה הם צריכים את זה. אז הוא חווה הרבה סירובים והרבה טריקות דלת וגידופים, ויום אחד הוא דופק את באיזה יום, והוא חם במיוחד, והוא מזיע במיוחד, ופותחת לו איזושהי אישה, ורואה שהוא מזיע וחם ועייף, והיא אומרת לו, תיכנס פנימה. בטח מאוד עייף. אני אתן לך משהו לשתות. היא נתנה לו, כמו שמקובל באמריקה, באותה תקופה, כוס של חלב קר וביסקוויץ. ככה מערכים טוב באמריקה. ודיברה איתו ונתנה לו לנוח, והוא יצא משם, ומשהו בנדיבות של אותה אישה נחרט פה מאוד חזק. קאט, עוברים הרבה שנים, עוברות הרבה שנים, האיש גומר את לימודיו, נהיה רופא, מומחה אונקולוג, עובד בבית חולים, מטפל בעשרות חולים, ויום אחד מגיע אליו תיק שכל כל הרופאים האחרים הרימו ידיים. חולה שיש לה סרטן עם סיכויי החלמה מאוד קטנים, עברה כבר הרבה הרבה ניתוחים, ומצבה מידרדר, מצבה מאוד קשה, והרופאים האחרים הרימו ידיים. והוא קורא את התיק ו... משהו בו מחליט להתעקש. והוא מרים טלפונים לכל הרופאים שהוא מכיר בארצות הברית, וקורא מחקרים וסיפורים ותרופות כאלה ואחרות, והוא עם הרבה אמביציה לתיק הזה. והתמזל המזל והתנאים היו כאלה שהוא מצליח לרפא אותה. אותה אישה מחלימה לגמרי. ויש איזשהו שלב, כך אומרים ברפואה, שכשהבית חולים מכין את החשבון, חשבון רפואה פרטית בארצות הברית, זה מאוד יקר, הרופא צריך לחתום על החשבון, מגיע אליו סכום מאוד מאוד גדול לאותה חולה, והוא מוחק את הסכום של כמה מאות אלפים, עלות של הטיפול, וכותב למטה, המחיר של הטיפול הזה שולם לפני הרבה שנים בכוס חלב וכמה ביסקוויטים. הסיפור הזה מאוד מרגש. אני אספר אותו עכשיו לא פעם ראשונה, ואני עדיין מאוד מתרגש. כי הוא מראה שיש לנו אפשרות מדהימה לתת ללא חשבון. אותה אישה לא עשתה שום חשבון כשהיא פגשה וערכה, פתחה את הדלת לאיזה אורחל צעיר שמוכר לה משהו שאין לה שום צורך. היא פשוט הייתה שם בנדיבות. אז האם אנחנו יכולים להיות נדיבים כלפי עצמנו, לתת את עצמנו מעצמנו כשאנחנו יושבים, מבלי להתחשבן מה יצא לי מזה, האם זה שווה. שימו לב לחשבונאות, שווה להתרכז, שווה לשים לב, שווה. האם אנחנו יכולים להיות עם הנשימה מבלי החשבונאות הזאת של מה יצא לי מזה? כמה פעמים עלה לכם על הכרית, טוב, כבר ראיתי עם הנשימה, כבר ראיתי, אוויר נכנס ויוצא. בסדר, הבנתי, אוקיי, what's next? מה השיעור הבא? מולי, מה הנחיות הבאות אחרי הנשימה? לא שבאנו כבר קצר סבלנות ואנחנו מפסיקים לתת. לא שווה, הבנתי, אני יודע. אז אנחנו מתנים, אנחנו יוצאים איזו התנאיה, אנחנו עוצרים איזו זרימה חופשית. כמו הורי, אם תרצו, תחשבו על התרגול שלכם כמו התינוק שלכם. האם הורי אומר, מה יצא לי אם אני אתן לתינוק שלי עוד פעם? הורים נותנים, אני מקווה, ברוב הזמן, הרבה מהזמן, הילד זקוק למשהו, הם פשוט נותנים. מה יצא לי מזה, זה בכלל לא השאלה. כן, יש תקווה שהילד יהיה בריא ושהוא יהיה טוב, וגם ייתן לי קצת שקט, אבל כשאנחנו נותנים לילדים שלנו, אנחנו פשוט נותנים. האם אנחנו יכולים לתת ככה גם לעצמנו, כשאנחנו מתרגלים? בסוג אחר של let go, שבודה דיבר עליו, זו אותה יכולת לשמוט נקמה. יכולת להרפות מהאחיזה שלנו בנעים ולא נעים. וסוג של כשאתם מרגישים, כשאתם תקועים במדיטציה, כשאתם יושבים במדיטציה, אתם מרגישים משהו לא עובד, אז במקום להתחיל להרהר, תשאלו את עצמכם, ממה אני יכול להרפות כרגע? כמו כדור פורח, כשהכדור פורח, לא יודע אם טסתם פעם בכדור פורח, אני לא זוכר שטסתי בכדור פורח, אבל מכירים את זה מהסיפורים, כשכדור פורח יורד ורוצים להעלות אותו, אז השאלה, מה אפשר לזרוק? אז איזה עוד שק חול אפשר לזרוק? כשאתם רואים שאתם מתחילים להתחשבן עם הזמן, כמה זמן עבר, כמה זמן נשאר, פתאום נהיינו קמצנים לגבי הזמן, האם אנחנו יכולים לשמוט את המימד של הזמן? האם אנחנו יכולים לתרגל מבלי החשבונות הזאת, לשמוט את האחיזה בזמן, כי האחיזה בזמן כואבת. כשאנחנו לא אוחזים בזמן, אין זמן. זמן זה רעיון מנטלי שמופיע בנו. אנחנו יכולים לשמוט את המאבק שלנו במחשבות. פשוט לראות שזה מחשבות, זה הכל. אם אנחנו לא נתנגד למחשבות, הם גם לא יתנגדו לנו. אם אנחנו לא ניתן להם כוח, לא יהיה להם כוח. המאבק שלנו במחשבות, העניין שלנו, היחזות שלנו במחשבות, אז אם אפשר להרפות, לשמוט, האם אפשר להרפות את המחשבה שהגוף צריך להיות אחרת מכפי שהוא עכשיו? האם אפשר להיות עם הגוף גם כשהתחושות הן לא נעימות? כן, להתרענן, לרענן את הישיבה, למצוא תנוחה נכונה, מנוחה יותר, אבל להרפות את העיסוק שלנו, שהגוף יהיה אחרת, שהתחושות יהיינה אחרות. ואיך זה מרגיש? שיש לנו, שומטים לגמרי את הצורך מזה, מהגוף שיהיה אחרת מכפי שהוא. פטריארך הזן השלישי אמר, אני מצטט, הדרך אינה קשה לאלו שאין להם העדפות. הדרך אינה קשה לאלו שאין להם העדפות. כששומעים את זה, כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, זה נראה לי, הוא לא מדבר לבני אדם. אתם מכירים מישהו שאין לו העדפות? ונראה לי, טוב, כנראה היפנים האלה, כנראה זן אחר לגמרי. ואני זוכר שדי הרבה חזרתי אל המשפט הזה, כי הוא כל כך אתגר אותי, מה זאת אומרת? הדרך אינה קשה לאלו שאין להם עדפות. הוא מדבר על אנשים מוארים, אבל כשאתה בדרך לא מואר ויש לך עדפות, אבל האם אנחנו יכולים לראות שיש העדפות, אבל אין לנו אחיזה בעדפות? כן, יש העדפה שיהיה יותר שקט ויהיה פחות רועש. כן, יש העדפה שיהיה יותר נעים ופחות לא נעים. אבל האם אני יכול בכאן ועכשיו להרפות מהאחיזה בזה שהתופעות תהיינה כרגע, רק כאן ועכשיו, לא מעכשיו ועד עולם, שהן תהיינה כפי שהן? ואז זה כבר נראה אחרת לגמרי. ויש בנו את היכולת הזאת. המפתחות לשחרור האחיזה לא נמצאות, לא אצל הבודה, קצת אצל רדה, בטח לא אצלי, אבל הן נמצאות בעיקר אצלנו, רק אצלנו. אנחנו יכולים לראות את העדפות שלנו בכל רגע ורגע, ובכאן ועכשיו, מתוך ידידותיות, מתוך אהבה עצמית, מתוך רצון עמוק בשלום ובשלווה, להרפות מהתפיסה, מהאג'נדה שיש לי, שהמציאות עכשיו, הרגע הזה, יהיה שונה מכפי שהוא. וככל שאנחנו מתמסרים לאותה הרפיה, מרפים כאן ועכשיו, אנחנו מגלים שבאמת לא חסר שום דבר, שהרגע שלם כפי שהוא. אנחנו מגלים שמדיטציה זה לא דבר שאנחנו עושים אותו. אנחנו לא עושים מדיטציה, מדיטציה קורית. אנחנו לא עושים מודעות, מודעות ישנה, מודעות מופיעה. הערות כבר קיימת. אנחנו יכולים להתעורר לכך שהדברים ישנם, שהמודעות ישנה, שהתודעה, שהדברים מופיעים ונודעים מעצמם, וכאשר האחיזה באג'נדה שהם יהיו כך או אחרת מתפוגגת, נשמטת, אנחנו מגלים, יכולים לגלות עוד ועוד, שהטבע של הדברים, של התודעה שלא נאחזת, הוא שלום ושלווה. זה לא משהו שאנחנו נאבקים כדי שנהיה בשלום ושלווה, כשאנחנו מרפים מהמאבק, כשאנחנו מרפים מהאג'נדה, כשאנחנו מרפים מהעדפות, ולו לרגע, לא לכל החיים, לעכשיו, לרגע הזה, השלום והשלווה הם הביטוי של התודעה שלא נאחזת. אז בואו נשב את זה.